לחשוב בגדול, פודקאסט לעסקים שרוצים להגדיל מכירות מהדיגיטל. היי, כאן רבקה יעקב, ובפודקאסט הזה נדבר על שיווק דיגיטלי, מכירות אונליין, ואיך לקדם ולפתח את העסק בעולם דיגיטלי משתנה. נצא למסע בתוך הראש של הלקוח הפוטנציאלי שלכם, ונלמד איך לבנות נוכחות אפקטיבית בדיגיטל שמביאה לקוחות. מה שאנחנו נדבר עליו זה על האתר, מה שאת כל הזמן מדברת שאני רואה בפייסבוק. ומה שאותי מעניין בגדול זה איך אנחנו יכולים להגדיל רווחים באמצעות האתר, איך להגדיל מחירות. יש לי תחושה שאנחנו מפספסים ובגדול את כל העניין הזה של האתרים. אני צועקת את זה כבר המון המון זמן, אבל אני קצת באה מהעולם של לפני 20 שנה בניתי לעצמי אתרים וכאלה, אז אני פחות כבר מתעסקת רק עם זה. אבל אני חושבת שיש המון בלבול גם בין מה זה בכלל אתר תדמית, שאני באופן אישי לא ממש אוהבת את השם הזה, כי זה אומר שעשיתי וזהו ושכחתי, וגם בכלל השימוש בנכס הדיגיטלי הזה, שהוא מבוזבז אצל רוב העסקים, והייתי נורא שמחה לשמוע ממך, כאילו איך אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא ועוזרים לעסקים אחרים שמקשיבים לפודקאסט הזה, להשתמש נכון באתרים שלהם, או באתר, לא משנה אם זה אחד, וגם להרוויח ממנו כסף אם אפשר בשורה התחתונה. אז אלן יעל, מה שלומך?
אצלי מצוין.
איזה
כיף. מה נשמע?
אצלי מעולה. אם הגענו עד הלום והצלחנו, זה כל טוב.
לגמרי, איזה כיף שהזמנת אותי.
אני עוקבת אחרייך ואני נהנית לקרוא את מה שאת כותבת על האתר. את די מדברת אותי בצורה כזו או אחרת. אז נמצאת איתי היום יעל בן מיור, שהיא מומחית לחוויית משתמש. אמרתי נכון?
כן, כן.
ומה שהיא מדברת עליו ברוב הפוסטים שאני עוקבת אחריה, זה על אתרי אינטרנט. איך להפוך אותם ליותר שימושיים, יותר אפקטיביים ויותר מכירתיים. אז קודם כל, יעל, תציגי לנו אותך, איך הגעת לזה, מה הוביל אותך לשם?
אוקיי, אז היי, אני יעל בן מיור, ואני מאפיינת חוויית משתמש היום, והגעתי לזה דרך בניית אתרים, מיד כשהשתחררתי מהצבא, נכנסתי לחברת בניית אתרים, ושם התחלתי מעבודות מאוד מאוד קטנות של הזנת תוכן וקצת SEO, והתקדמתי ולמדתי גם על שיווק וגם על בנייה ועיצוב ותוכן, ונגעתי ככה בכל היבטי האתר, וחוויה שהייתה לי מאוד זכורה זה הנושא הזה שאנשים הגיעו אליי מתוסכלים מחברה אחרת, כשהם באו לבנות אתר שני או שלישי, וראיתי שהרבה אתרים לא מצליחים להכניס כסף. והתסכול הזה הוביל אותי לבנות את העסק שלי, שאמרתי, אין שום סיבה שאתר אינטרנט ייבנה בשביל לסמן וי ולזרוק אותו לפח. אז פתחתי את העסק מתוך מקום באמת של להבין איך אפשר לגרום לאתרים שלנו להכניס יותר כסף, לשרת אותנו באמת, ואז התחלתי לאפיין. עכשיו, פתחתי את העסק בלי לדעת שזה מה שאני עושה. ממש לא ידעתי מה זה אפיון, לא ידעתי מה זה UX, אבל ידעתי את הנושא בלי לדעת את השם שלו. ובהתחלה אמרתי, אני אייעץ לעסק שלי, קוראים אל האתר ומעבר לו. בעצם רציתי ממש לייעץ ולהנחות אנשים בדרך אל האתר. וככל שהתחלתי ללמוד יותר, הבנתי שקוראים לזה אפיון. אחר כך כשרציתי ללמוד, אז בחרתי במסלול של חוויית משתמש, שזה היה בעצם הנושא שהכי דיבר אליי. ואני כבר 3 שנים בעסק שלי, וזה מה שאני עושה. אני מתעסקת רק באפיון וחוויית משתמש, שזה ככה מילים שלפעמים זרות, לפעמים לא ברור שזה מתאים לכל עסק, כאילו מה זה אומר, רגע, UX זה בכלל של אפליקציות, אבל זה נוגע להכל, כי אפילו אם נחשוב על הדבר הכי פשוט של אני מחפשת עסק באינטרנט ולא יודעת, חיפשתי טכנאי, אני חושבת מכונת כביסה. התקלקלה לי מכונת כביסה, אני יותר אוהבת לתקן מאשר לקנות, ואז חיפשתי איפה אני אמצא. עכשיו, כן, יש את כל המדרג וכל זה, ומיד חיפשתי את האנשים, מה כתוב עליהם, איך רואים אותם, איך הם נראים. עכשיו, מספיק שאני אכנס לאתר ואני לא אבין איך אני יוצרת קשר עם הבן אדם, התבאסתי. זה קרה לי אמת עם חברת ניקיון, שחיפשתי את החברת ניקיון, ואני רואה שכל קליק ליצירת קשר זה רק להשאיר פרטים. אבל לא רציתי להשאיר פרטים, רציתי עכשיו לראות אם הם זמינים, זה עסק קיים, אם יש לי מי לדבר עכשיו.
אם יש אנשים מאחורה.
בדיוק. אז זה ברמה הכי 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 קטנה ובסיסית, חוויית משתמש. עכשיו, בעולם שלנו, שלי ושלך, שאנחנו עסקים של אדם אחד, או עסקים שקטנים, עסקי תדמית מה שנקרא במרכאות, אז אצלנו החוויית משתמש זה לא רק ברמת התפעול, זה בכלל איך הם מרגישים כשמדברים איתי, שרואים אותי, כשקוראים את מה שאני כותבת, איך מבינים את השירות שלי, בטח אם זה עסק שהוא לא כל כך מוכר. הנה אני מתעסקת בחוויית משתמש, כשאף אחד לא מבין מה זה, ואני צריכה עכשיו לתת את החוויה ולהסביר מה אני עושה בעצם.
אוקיי, אז את מתעסקת, בואי נתחיל רגע פרה פרה, כי יש פה המון המון מושגים שבאמת למי ששומע את זה בדיוק. מי שלא מגיע מהעולם הזה, אז זה קצת מבלבל, ואני סתם מספר איזה אנקדוטה קטנה, היום קוראים לזה חוויית משתמש, ו-UX ו-UI וכל זה, פעם קראו לזה במילה נורא פשוטה, שימושיות, ככה קראו לזה, ככה זה התחיל לפני 20 שנה כשאני הייתי בעולם הזה, אמרו שזה צריך להיות שאנחנו נדע איפה ללחוץ, שיהיה מספיק ברור, כי אתרי אינטרנט אז היו נראים בצורה מזעזעת, הרבה יותר גרוע ממה שהיום. אז זה סתם ככה אנקדוטה הקטנה. ואת אומרת ש-UX זה בא מעולם האפליקציות, אני דווקא מכירה את זה כן מעולם האתרים, אבל שאלה ראשונה, האם את מתעסקת בכל סוגי האתרים? כי היום יש לנו כל מיני פלטפורמות ומאוד מאוד קלות. יש את Wix, יש את WordPress, יש אתרים שבונים אותם בקוד פתוח, מתכנתים. האם זה נכון לכולם, קודם כל?
בטח, מבחינת פלטפורמה אני חושבת שכאילו בהכרח, כל פלטפורמה כזאת, אגב, יש לחוויית משתמש משל עצמה. זאת אומרת, אנשים יבחרו או לא יבחרו פלטפורמה מסוימת בגלל חוויית המשתמש שלהם כלקוחות. זה קודם כל. ומבחינת סוגי אתרים, אני מתייחסת לזה יותר כאתרי תדמית או חנויות, או אמרת קודם שאת לא אוהבת אתרי תדמית.
נכון, את המילה.
רציתי. זה הקפיץ לי, כי אני אומרת, אתרי תדמית זה באמת מה שהם, כאילו הם אתרים שיוצרים תדמית כדי שיצרו איתי קשר, הרי אין שם רכישה, זו לא חנות. עכשיו, הסיבה שבעיניי נהייתה איזושהי זילות באיזשהו מובן, זה שאנשים הפכו את זה למשהו, באמת לסמן וי, כאילו יש לי חלון ראווה והחנות סגורה.
זה אפילו לא חלון ראווה, אני אתן לך את התחושה שלי מהמילה אתר תדמית, גם שכולם מוכרים לנו, בוא תבנה אתר תדמית. נותנים לי איזשהו, אומרים לי, תקשיבי, את צריכה שיהיה לך שני דפים וחצי, הכל ככה, תעמידי את זה איך שזה. אין בזה לא חיות, לא את הסי שלי, אין בזה ממש את מי שאני, וגם היצירת קשר בינינו היא לא באמת יצירת קשר, כי תופס לידים שאף אחד לא יודע איך מגיעים אליו או איפה הוא נמצא, זה לא באמת יצירת קשר עכשיו. וזה אני אומרת, אין כזה דבר באמת אתר תדמית, יש נכס, נכס דיגיטלי שאמור לעבוד בשבילי, תקראי לזה באיזה צורה שאת רוצה, חללית. אבל זה נכס, יש לי, אני משלמת תחסון, אני משלמת שם דומיין, אנשים מגיעים אליי, זה נכס, זאת אומרת, איך אני יכולה להסתכל על זה? זה לא תדמית, אני לא עומדת כבובת בחלון ראווה של בואו תקנו את הבגדים שלי ואי אפשר להגיע לחלון הזה. זה לא, אז אני גם לא, אני לא רואה את זה בתור משהו שאי אפשר לגעת בו, להפך, זה אמור להיות, צריך לגעת בו, בואו תיכנסו אליי הביתה, לסלון, תדברו איתי, תכירו אותי, בואו, תנו לי את ההזדמנות להרשים אתכם. אז בעיניי זה נכס, וזה לא אתר תדמית.
מעניין, מתחברת לזה.
אז זה ככה אני, איך שאני רואה את האתרים בכל השנים שאני נמצאת בעולם הזה, אבל חשוב לי לשמוע ממך, זאת אומרת, איך היום בעצם, אוקיי, אז נגיד בניתי אתר תדמית, או לא משנה מה, נקרא לזה, איך אני בעצם עוברת לשלב אחר שהוא לא תדמית, איך אני באמת נותנת לו את השימושיות שלך, את ה-UX, איך שאת מגדירה, קודם כל תסביר לנו מה זה UX, במילים...
UX זה user experience, זה בעצם חוויית המשתמש. עכשיו, כשאומרים חוויה זה כזה, אוקיי, מה זה אומר חוויה? אני מחלקת את זה לשתיים. יש לנו חוויה ברמת הרושם, כאילו איך אני ארגיש באתר. כבר אם אני אגיד עכשיו את מה שאני אגיד, מיד יעלה לך איזשהו אתר. אתר שמצחיק אותך, אתר שאת נהנית ממנו, אתר שמעצבן אותך. אלה רגשות, זה דברים עוד לפני שבכלל התעסקתי עם האתר, את רק נכנסת ואת מרגישה משהו. אתרים שהם מבולגנים לך מדי, הם צועקים עלייך, את מיד מרגישה שמתקיפים אותך. אז זה החוויה ברמה הרגשית שלה. ומצד שני, יש לנו חוויה ברמה התפעולית. מה שאמרת קודם, שימושיות, אז לגמרי, שימושיות, נגישות, נוחות, כל הנושא של התפעול, גם שאני אדע מה קורה, וגם שזה יעבוד לי נכון וטוב.
גם
זה הפן
בפרונט,
הנוסף.
בשימושיות, זה גם בפרונט וגם בבק אופיס, נכון? זאת אומרת, אני כמישהי שצריכה לתפעל את האתר. המטרה היא לא לעלות אתר ולשכוח ממנו, נכון? זאת אומרת...
אז כן, בסוף כשאומרים חוויית המשתמש, הכוונה היא ללקוח הקצה, למי שיתעסק מול הממשק. כמובן שבסוף יש לנו גם אינטרס שגם מי שמתחזק את האתר, כלומר משתמש מכיוון השני, גם לא יהיה נוח וקל.
אז כשאת אומרת לאפיין אתר, למה בעצם את מתכוונת? את מגיעים אלייך אנשים שהם עם אתר מוכן כבר, או רגע לפני שהם יוצאים לדרך?
אז פה באמת רציתי להתייחס למשהו שאמרת קודם, שבניתי אתר תדמית, איך לקחת אותו לשלב הבא. אז אני אומרת, הפוך, לפני שבכלל בונים אתר תדמית, בואי רגע נאפיין. ואז מה זה אומר אפיון? אז כשאני מסתכלת על אפיון, ואגב, יש המון דרכים לאפיין, יש הרבה שמסתכלים על זה בצורה שונה, אני אדבר כמובן רק על הדרך שלי, ויש מלא גישות. אז אחד הדברים שקורים באתרי תדמית, מה שאמרת שאת לא אוהבת, זה אתר במבנה של אודות, שירותים, בלוג וצרו קשר. נכון? יש את זה אתר כזה שצריך 5 עמודים, והם נראים אותו דבר, נשמעים אותו דבר וכתובים אותו דבר.
ומרגישים אותו דבר.
ומרגישים אותו דבר לגמרי.
נכון.
ואז אני אומרת, אוקיי, סבבה. הגיוני שזה יהיה הבסיס שלנו בבניית אתר, כי צריך שיהיה דף בית, דף ראשי, צריך שיהיה כתוב עליי, על העסק שלי, אני ארצה להציג את השירות שלי, עכשיו, בין אם זה עמוד שמרכז כמה שירותים, או עמוד שהוא שירות אחד, יהיה לי בלוג כנראה, כי אני רוצה שיהיה בלוג, ויהיה לי יצירת קשר. זאת אומרת, זה עדיין מבנה סטנדרטי וקבוע ואחיד. עכשיו צריך לתת לו איזשהו נפח, שהנפח הזה, זה הדבר שאנחנו נרצה לאפיין. מי אני? כאילו, מה אני רוצה להביא? מה הערך שלי? אם השירותים שלי, אז למה השירותים שלי? וכל הזמן אני חושבת על המשתמשים שלי. אני חושבת על הלקוחות שלי. מה הן רוצות לדעת? מה חשוב להן שאני אספר להם? פה הרבה פעמים העסקים נכנסים למקום של מה אני רוצה להגיד. מה אני כבעלת העסק?
נכון.
בא לי שידעו עליי.
נכון.
אגב, אני עשיתי את הטעות הזאת ממש. בהתחלה כשפתחתי את העסק, הייתי כותבת על הדברים בצורה מאוד טכנית, כמו שאני רואה את זה. ובאיזשהו שלב אנשים התחילו, שמעתי מה הם אומרים, איך הם מדברים. כי אני מדברת אפיון אתר, אפיון אתר, אפיון אתר.
כן,
זה
את
לא
מדברת
מעניין
מקצועית, הם לא מבינים את השפה המקצועית.
בדיוק, לא מעניין אותם. אבל אז כשאני מדברת על זה, על להגדיל מחירות, או כשאני מדברת על זה שאתר באמת יכול להיות נכס שמביא לי כסף, או כשאני מדברת על זה איך אני גורמת לאנשים לסמוך עליי, זה דברים שאנשים גם מרגישים. עכשיו, זה נכון לגבי כל שירות. אם זה תחום טיפולי, ייעוצי וכו' וכו', אם זה תחום, מה היה לי עכשיו, בתחום ההבטחה, או בתחום, אני עובדת עכשיו עם חברה שמנטרלת פצצות, שטחי מלחמה. כאילו, איזה נושא משעמם ויבש, והיה לנו מאוד חשוב באפיון להבין מה הם מביאים. ונגיד שם, הבנו שהם לא מדברים מלחמה. כל האתרים מדברים מלחמה ופצצות ודברים מאוד ככה כבדים וקשים. והם רצו להביא את זה ממקום דווקא ירוק יותר, מקום חי יותר, שמדבר על התפתחות. זה משהו שאם הייתי אומרת להם, בואו נבנה אתר תדמית, לא היינו מגיעים לתוצאה הזאת. אבל אם אני מסתכלת על השירותים, ואני מסתכלת על מי הם, מה מייחד אותם, למה הלקוחות שלהם עובדים איתם, ומתוך זה אנחנו יוצרות את האפיון, וככה בעצם מגיעות לאתר הרבה יותר טוב.
אז מה בעצם נמצא בתוך האפיון הזה? זה השפה העיצובית, זה הטקסטואלית? מה בעצם...
הכל.
אוקיי.
זה ממש הכל. אני תמיד מתחילה מהאסטרטגיה, זאת אומרת, מה המטרה שלי? כי יהיו אנשים שיגידו, המטרה שלי זה שאפשר יהיה למצוא אותי בגוגל, ויהיה לי את החלון ראווה שלי, וזה מה שאני רוצה. כלומר, אני כן רוצה שיגיעו אליי ויראו אותי, אבל רק שיראו אותי. זאת אומרת, אני רוצה שקודם כל ישמעו עליי, יקבלו המלצה עליי, ואז שהם יחפשו אותי, יהיה להם מה לראות. זה אחלה מטרה. מטרה נוספת יכולה להיות, אני רוצה שקהל חדש ייחשף אליי דרך האתר. אני רוצה שהאתר שלי יגיע לעוד אנשים. אני עובדת עם מעשה שרצה להקל על עצמו, רצה להתייעל דרך האתר. אז האתר שלו, ממש המטרה שלו זה להוריד ממנו כמה שיותר עומס. המטרה שלי יכולה להיות להנגיש מידע, יכולה להיות להפיץ את התחום שלי. זאת אומרת, קודם כל, עוד לפני שאני בכלל ניגשת לאפיון, לאתר, להכל, מה אני רוצה באתר. ופה הרבה פעמים יש לי שיחות עם אנשים שאומרים לי, מדברים איתי על אתר, ואז אני אומרת, אוקיי, למה את רוצה להקים אתר? כי היועץ העסקי אמר לי שאני
כי
צריכה.
כולם אמרו שצריך.
כי הגיע הזמן כבר. או אני שומעת מלא כי גדלתי והגיע הזמן. מה הקשר? למה, כאילו, איך גדילה היא אתר? אני גדלתי ואני צריכה פודקאסט. לא בטוח. כאילו, אני קודם כל רוצה להבין למה אני, מה הפודקאסט הזה יביא לי.
אני גדלתי, אני צריכה בגדים חדשים.
בדיוק. אז קודם כל להבין באמת מה המטרות שלנו. כי כשאני יודעת מה המטרות שלי, קל לי להשיג אותם. אז כולם יגידו להביא כסף. אוקיי, אבל גם בלהביא כסף, דרך מה? אני רוצה למכור שירות מסוים. אני עכשיו עובדת עם לקוחה לפי נותר מחדש, כשהיא הייתה מוכרת ליוויים אישיים או קבוצתיים, והיא רוצה עכשיו להכניס קורסים דיגיטליים. אז זה ממש לאפיין את הכל מחדש, כי זה פתאום אתר מי שמוכר שירות, אתר שמוכר קורסים דיגיטליים. אז כל השפה משתנה, כל הלמה משתנה, כי זה לא בואו תעבדו איתי, זה בואו תלמדו איך לעשות בעצמכם. אז אם אני מכוונת מטרה, אני אדע איך להשיג אותה.
ואת, נניח שכבר בניתי את האתר, כי הרוב הם כבר בנו את זה, כי אמרו להם, כמו שאמרת, אמרו לי לבנות, אז בניתי. עכשיו,
כן.
אז בעצם מה זה אומר? עכשיו אני צריכה כאילו לשכתב אותו מההתחלה, או איך זה בעצם עובד?
אז
כי אנשים
לפעמים...
נרתעים להוציא עוד כסף על משהו שגם ככה לא עבד להם.
נכון. לפעמים צריך לשכתב מחדש, לפעמים צריך פשוט להסתכל רגע ולהגיד, יש הרבה פעמים מניין של אתרים שקיימים כמה שנים, ואז רוצים באמת להפוך אותו על פניו. אבל רגע, צריך, או ששוכחים ממנו לחלוטין. כזה, בניתי
נכון.
אתר, אני לא מרוצה ממנו, ועכשיו אני אשכח ממנו עד עוד 10 שנים. אז אני אומרת, לא, דווקא הפוך. מדי פעם כן להיכנס לאתר שלי ולראות מה קורה בו. גם ברמת השימוש, כמה נכנסים, כמה קשר יצרו איתי, לאיזה עמודים נכנסים. אני יכולה לראות שנכנסים לעמוד ממש ממש מוביל אצלי, שאני לא מובילה ממנו לשום מקום. אני בעצמי גיליתי, יש לי מאמר באתר על טיפים לצילומי תדמית. לא קשור בכלל למה שאני עושה. וזה העמוד שנכנסים אליו הכי הרבה, מיד אחרי דף הבית והעודות שלי. אז אמרתי, אני חייבת ממנו להוביל למשהו שמשרת אותי. אז מספיק שאני אדע את זה, אני כבר אדע להשתמש באתר שלי יותר נכון. אז זה גם להכיר את האתר שלנו ואיך הלקוחות משתמשים בו. זה גם לראות, האם האתר בכלל רלוונטי לי? כאילו, דיברת על גדלתי, אני צריכה בגדים חדשים. יכול להיות שאני רק צריכה לעשות מכפלת? כאילו, אולי אני צריכה לוותר על אחד השירותים, או לרענן רגע משהו, או להוסיף שירות חדש שיש לי, או אולי כל הזמן שלחתי לפייסבוק, אבל אני כבר לא כותבת בפייסבוק. עכשיו התחלתי להיות באינסטגרם. אולי אני רוצה להניע לשם. אז כל הדבר הזה זה משהו שאפשר לעשות אותו בקטן, במינימלי, וכן להסתכל על האתר שלנו ואיך הוא משרת אותנו.
אז דיברת על זה שלהסתכל על האתר ואיך הוא משרת אותנו. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי בעסק, אני לא סתם אמרתי גדלתי, השתניתי, אוקיי? מה שחשבתי בהתחלה שהתאים לי כעסק, היום נגיד 2.5 אחרי, זה כבר ראייה אחרת לגמרי. אבל אני נגיד בתור אחת שכל הזמן נמצאת בדיגיטל, דבר ראשון ידעתי שאני צריכה לעשות אתר, אבל האתר של אז מן הסתם לא יהיה דומה לאתר של עכשיו. אז בעצם מה את אומרת לי? שכל פעם כשאני מרגישה שיש לי שינוי בעסק, אז בעצם אני גם צריכה לשנות את השיפט של האתר שלי, זאת אומרת הוא גדל יחד איתי ברמה מסוימת?
באיזשהו מקום כן, את יודעת? כאילו אני אומרת, אני ממש מנסה שזה יהיה קטן ומינימלי, אבל בואי, אנחנו משתנות. בסוף, אם אני עכשיו מחליפה את כל סל השירותים שלי, זה אומר שאני צריכה עכשיו לכתוב הצעות מחיר מחדש. אני צריכה לעשות, לא יודעת, החלפתי את כל האריזות שלי, אני צריכה למתג אותן מחדש. אז בהכרח יש פה עניין של שינוי. אם מההתחלה עשיתי איזושהי עבודת אפיון שהיא נכונה, אז תהיה לי איזושהי, יהיה לי בסיס לשנות עליו. ואז המסר אולי יישאר אותו מסר, כי אני עדיין מלווה אנשים למשהו, אבל הדרך שבה אני עושה את זה תהיה אחרת. ואז אני רק אשנה את השירותים, או אני רק אשנה את איך אני כותבת בבלוג מעכשיו והלאה.
אז אני רוצה פשוט להבין יותר טוב מה זה עבודת אפיון. עבודת אפיון זה בעצם, את יושבת מול בן אדם ושואלת אותו את השאלות עומק האלה של מה בעצם חשוב באתר, מה צריך להיות, איך הוא אמור להיות ולהרגיש. זה בעצם הכוונה במסמך, זה מסמך, נכון? זאת אומרת, מה שמדברת עליו זה מסמך.
התוצר הוא גם מסמך, וגם אני עושה מן שרטוט של אתר. ואז בשרטוט הזה רואים גם את המבנה, וגם את הכיתוב, כאילו איזה עמודים יהיו, איך התפריט נראה, מה כתוב בכל כותרת, כי אני רוצה להעביר בסוף מסר. עכשיו, האפיון מתחלק לשתיים, כאילו זה אפיון אתר, אבל הוא מתחלק לאפיון העסק, ואחרי שאני מבינה את העסק, ויותר מזה, העסקים שאני עובדת איתם מבינים את עצמם, כי בתהליך הזה עולות מלא שאלות. פתאום אני שואלת, נגיד, למה לקוחות עובדים איתכם? והם לא יודעים להגיד לי. או מה ההתנגדות למוצר שלכם? הם לא יודעים להגיד לי. כאילו, למה שלא יקנו? מה אתם רוצים לשווק? הרבה פעמים הם לא יודעים להגיד לי את הדבר הזה. אז קודם כל נאפיין את העסק. בכלל, מה אני עושה? מה אני רוצה לעשות? מי הלקוחות שלי? מה הם רוצים להשיג? ואחרי שאני יודעת את כל הדברים האלה, יותר קל להתחיל לסדר את האתר מבחינת מבנה. ואז מגיע אפיון האתר. עכשיו, אם הבנתי שיש לי שירות עיקרי ועוד כמה תוספות, אני יודע להתייחס לזה במבנה. אם הבנתי שיש לי שני קהלים שאני פונה אליהם, אני יודע איך להתייחס באתר לשני קהלים. זו המשמעות בעצם.
אז אחרי שיש לי את האפיון, אז בעצם אני הולכת למתכנת שיבנה, או שמה בעצם הפרוצדורה הלאה?
אז הפרוצדורה הלאה היא בדרך כלל, תלוי מי את עובדת. יש שני שלבים בדרך שהם עיצוב ופיתוח. ושלב מאוד חשוב שזה תוכן. תוכן מפיל אתרים. ממש פרויקטים נתקעים בגלל שאין
אז
תוכן.
תכף תפרטי גם על זה.
אז מה שקורה זה שאו שבן אדם אחד עושה לי גם את העיצוב וגם את הפיתוח, או נגיד אנשים שעובדים עם וויקס, או יש גם כאלה שעובדים עם וורדפרס, וכבר מעצבים ובונים את האתר באותה נשימה. לפעמים מפצלים את זה לשני שלבים, יש לי עוד עיצוב מחדש, ואז להגשים את העיצוב הזה לפיתוח. השיקולים פה הם בעיקר תקציביים, תקציביים של זמן, של כמה, באיזה רמה אני רוצה את התוצר, באיזה סגנון אני רוצה את התוצר, ובעיקר עם מי אני עובדת.
אני רגע,
אני
אעצור אותך שנייה, כי אמרת וויקס ווורדפרס, הם עובדים על תבניות, אז איך זה בעצם, אני מנסה להבין אצלי בראש, איך, כי אני מכירה את התבניות, וויקס הוא מאוד מאוד תבניתי, אפילו יותר מוורדפרס, שהיום יש לו את האלמנטור שאת יכולה לשחק איתו וכאלה, אז איך זה בעצם, כי תראה, זה כאילו יש לי חלקים ש... זה מה יש. אז, זאת אומרת, איך אני יכולה לשנות שמה בעצם?
אז בשניהם לא. כאילו,
אוקיי.
בשניהם יש אפשרות לתבנית. זה נכון, לוויקס יש מלא תבניות. המטרה שוויקס נוצרה כדי לאפשר לעסקים קטנים ליצור לעצמם אתר. עכשיו, כשנותנים לי תבנית להשתמש בה, מאוד קל לי. אבל אם מלכתחילה בחרתי לעבוד עם חברה או עסק כדי לבנות לעצמי אתר, הם לא התבססו על תבנית. הרי אפשר גם בוויקס לפתוח דף לבן ולהתחיל לעצב. כנ"ל בוורדפרס. וורדפרס חייבת לשבת על תבנית כי ככה זה עובד, אבל בסוף יש לי תבנית שהיא דף לבן ואני מעצבת עליה. אז גם פה וגם פה יש לי את האופציה להשתמש בתבנית, אני מעדיפה שלא כדי להתאים את זה אליי. ופה אנשים נגיד, היו לי בעבר אנשים שהגיעו אליי שאני אעזור להם לבחור תבנית, וכל פעם אמרתי, אם אני צריכה לעקם את התבנית, לשבור את עצמי כדי להיכנס לתבנית, אני לא רוצה. אני רוצה בסוף שהתבנית תדע להתאים את עצמה אליי. ובשביל זה אני צריכה לדעת מה אני רוצה, כי אחרת אני אבחר תבנית ואני פשוט אשתול את העסק שלי בצורה מאוד לא נכונה כדי להתאים לאותה תבנית. אבל אם אני יודעת מה אני רוצה ומה צריך להיות מבחינתי, יהיה לי קל להתאים את התבנית אליי.
יפה, אהבתי את הגישה. זה בעצם הכל מתחיל ונגמר במה אני רוצה וצריכה, בלקוח שלי רוצה וצריך, ואז אחר כך מה אני רוצה וצריכה כעסק. אז אמרת שתוכן תוקע אתרים. אז בואי תפרטי קצת.
אז מה שקורה הרבה פעמים זה שעשיתי אפיון, בניתי אתר, ואז מגיע השלב של בואי תשלחי לי את התוכן ונכניס אותו לאתר, ושם עסקים נופלים. כי
למה?
רגע, צריך לדאוג גם לתוכן? אף אחד לא אמר לי את זה. או בסדר, בסדר, אני אעשה את זה לבד, הלכתי לישון 3 חודשים, ואוי, עדיין לא נוצר לי תוכן. אז אני מה שאני עושה בעסק שלי זה גם מאפיינת אתרים בלבד, וגם מאפיינת ומנהלת את הפרויקט. זאת אומרת שאני דואגת לחוויית המשתמש לאורך כל התהליך עד השקת האתר. אז כשאני עובדת על פרויקטים של בניית אתרים, יש לי סעיף בחוזה שאני מתחילה לעצב ולבנות אך ורק אחרי שיש את כל התוכן מוכן. זאת אומרת שלא מתחיל פרויקט בלי שיש לי תוכן. ואז הלקוח ממש מדורבן לזה שיהיה תוכן. בנוסף, צריך לפתור את זה מההתחלה. זאת אומרת, או אני ממליצה מאוד 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 להתייחס לתוכן כבר בהתחלה. האם אני רוצה לכתוב לבד? האם אני רוצה שיכתבו לי? למצוא כבר את מי שתכתוב לי את התוכן. כי חבל, פשוט חבל להתקע עם זה.
עכשיו, כשאת אומרת תוכן, למה את מתכוונת באתר?
מעולה. אז יש לי גם את התוכן של לכתוב, כאילו לכתוב על עצמי, לכתוב על העסק שלי, ויש לי גם את המקום של לאסוף המלצות, לאסוף תמונות, לאסוף עבודות, פרויקטים שלי. אז כל הדבר הזה נכנס בתוכן. כשאני מאפיין את אתר, אז אני, יש לי את האפיון, את מבנה האתר, ואז יש לי גם רשימה של תוכן, מה צריך להכין. אז אני מחלקת את זה לתוכן כתוב, תוכן מצולם ותוכן בכלל. ואז אני ממש כותבת הנחיות מה צריך להופיע בכל דבר. אם זה הודות, איך חשוב לכתוב על העסק ועל עצמי. מה אני רוצה להדגיש. כי הרי אפיינתי את עצמי, את העסק שלי, אז אם אני מבינה שאני רוצה להדגיש שיש פה שירות אישי, זה משהו שחייב לבוא לידי ביטוי בתוכן. אז כשאני יודעת ומפוקסת על מה אני צריכה לכתוב, לפעמים יותר קל לעשות את זה. עדיין יהיו כאלה שיהיה להם קשה לכתוב תוכן בכל מקרה, ופה אני מציעה ממש לא להתקע על זה. כאילו זה ממש שווה לעשות פגישות תוכן, או לכתוב תוכן עם באמת כותבת מקצועית, או יש איזושהי שיטה שאני נחשפתי אליה לא מזמן, של כותבת תוכן שכותבת איתי את התוכן בזמן הפגישה.
למה אנחנו נתקעים כל כך עם תוכן מניסיונך?
אני חושבת שבניגוד לפוסטים, נגיד אם אני צריכה לכתוב לעצמי פוסטים לפייסבוק, הם מתחלפים. כל הזמן יש לי פוסטים חדשים. או לאינסטגרם. אז כל הזמן התוכן שלי מתחדש ומתעדכן, ובאתר אני צריכה לכתוב פתאום משהו סטטי. וזה צריך להגדיר אותי. אם עכשיו אני אכתוב עמוד הודות, זה מה שמגדיר לי את ההודות בעסק.
זה לא משהו שיכול להשתנות בעוד חצי שנה, שנה?
ברור שכן, אבל אפילו ככה כאיזושהי עיריית פתיחה, אני רוצה שזה יהיה משהו שהוא מספיק יציב. גם מספיק יציב ונכון ומדויק לי, גם שיווקי ומעניין, כי אני לא רוצה לכתוב תוכן משעמם. אני רוצה שהתוכן ידבר אותי, והוא לא יהיה תבניתי. אז פה אני חושבת שהתקיעות.
תגידי, מה הטעויות הנפוצות שאת בדרך כלל רואה באתרים שהם כבר קיימים, כאלה שכבר הקימו, כי בתקופת הקורונה הייתה נהירה. זאת אומרת, עד אז ככה אנשים דשדשו, לא ידעו אם הם צריכים, כן צריכים, בתקופת הקורונה כולם קיבלו זבנג, והתחילו לרוץ לכיוון כי ככה אמרו, כי אחרת לא ידעו שאני קיים. אבל אז מה שקרה, שהם עברו לדיגיטל, בנו אתר, השקיעו המון כסף, ושכחו שיש להם אתר, כי הם לא ידעו מה לעשות איתו הלאה. אז איזה טעויות את ככה, לאלה שכבר יש להם אתר, שהם יכולים לשים לב אליהם ולשנות אותם ולתקן, גם בלי עכשיו, נגיד, להיכנס לכל מיני פרוצדורות מאוד מאוד יקרות.
אוקיי, okay, אז יש אינסוף טעויות, אני אנסה למקד את זה למשהו באמת גם פרקטי ושקל להסתכל עליו. אמרת את זה בעצמך, אנשים שפשוט שוכחים שיש להם אתר, זה כבר טעות. יש לי אתר, הוא נמצא איפשהו באיזה בוידם, וזהו. למה לא לנצל נכס שכבר קיים לי? למה לא לתחזק אותו? אז אפילו ברמה הבסיסית ביותר, אם יש כאן לאנשים ששומעים אותנו אתר, פשוט להיכנס רגע ולבדוק אותו. איך הוא מתאים לכם עדיין, אולי יש איזה נושא שאפשר לכתוב עליו לבלוג, אולי יש עוד המלצות להוסיף, אולי משהו צריך להשתנות. זה קודם כל. בסוף זה אחת מתוך הפנים שלנו. גם לאתר שלנו מגיעים, וחבל לא להשתמש בזה. אז זאת טעות אחת. טעות נוספת זה כל הנושא של מידע. אם אני נכנסת לאתר והוא לא נותן לי את המידע שאני צריכה ורוצה, אני אתבאס. אני לא ארצה לקחת שירותים מאותו העסק.
תגדיר את זה טיפה יותר. מה הכוונה שירותים שאני רוצה או צריכה? כאילו, הגעתי לאתר, אז מה בעצם, תסביר למה את מתכוונת.
אם הגעתי לאיזשהו אתר, לאיזשהו שירות, אני ארצה לדעת משהו על השירות שאני מחפשת אותו. אני אמשיך עם חברת ניקיון, כי זה ממש השירות שאני מחפשת עכשיו. אז רציתי לדעת האם הם היה כתוב שם על ניקוי דירות או ניקוי משרדים, ונורא רציתי לדעת אם הם מנקים גם את דירה שכבר מאוכלסת וכבר חיים בה. ולא מצאתי מידע כזה. עכשיו, זה השלב שבו אנשים היום עצלניים, והם לא ייצרו קשר, הם פשוט יעברו הלאה. לא מצאתי את מה שחיפשתי, אני לא אשקיע אפילו מאמץ בלנסות להבין, אני פשוט אדפדף. או לא מצאתי, רציתי לוודא שהם גם עושים, לא יודעת מה זה היה אפילו, ניקוי חלונות או ניקוי תריסים. רציתי לדעת שגם זה נמצא לי. ואם אין לי את המידע הזה, אז אני אעבור לדבר הבא. אז קודם כל להנגיש מידע, להנגיש מידע על איך אני עובדת, על מה אני עושה, על איך אני עושה. הרבה
לא
פעמים
לדבר,
אנשים...
לא לדבר באופן כללי מדי, שאף אחד לא מבין בעצם מה יש בצד, מאחורה.
בדיוק. ברמת השירות, ברמת היחס, ברמת התהליך, בהכל. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, כל הנושא של לתת מידע, להיות בשקיפות לגבי מה קורה. טעות נוספת זה כל הנושא של אמינות. או אני אנסח את זה דווקא כטיפ, לחשוב על איך אנחנו יכולות ליצור אמינות באתר שלנו.
או, נגעת בנקודה חזקה.
בסוף צריך להבין שאנחנו נבצע פעולה באתר, אם נרגיש שאפשר לסמוך על האתר הזה. כל פעולה. אני אפילו אקרא עוד, אם אני ארגיש שיש לי טעם לקרוא עוד, ושווה לי להשקיע מהזמן שלי, כדי להמשיך ולגלוש באתר. אז כדי לבנות את האמינות, זה כמובן משתנה בין תחום לתחום, אבל אני ארצה שיהיו לי המלצות, שיהיו לי לקוחות שעבדתי איתם, שיהיו לי פרויקטים שעשיתי, שיהיה הודות מפורטים עליי, בדיוק על הניסיון שלי, על הוותק שלי, על ההכשרות שלי. אצל מעשה שאני עכשיו עובדת איתו, יש לו סקשן באתר של התעודות, ובזמנו כשבנינו את האתר, מין שמנו את זה כדי שיהיה. ולא מזמן הסתכלתי בהוטג'אר שמותקן אצלו, שזה איזשהו כלי לראות הקלטות מסך של איך המשתמשים משתמשים באתר, וראיתי שאנשים ממש שוהים באזור הזה של התעודות, ממש מעניין אותם מה הוא, איזה הכשרות יש לו. אז זה מאוד חשוב. בלוג מקצועי. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים על בלוג, אף אחד לא קורא את זה, לא מסתכלים על זה, אז אנחנו נכתוב את הבלוג גם בשביל הלקוחות שלנו, שאולי הם לא יקראו, אבל הם יסרקו. ומספיק שאני סורקת עם העיניים, ואני רואה כותרות, ואני רואה שהאתר הזה מדבר על דברים רלוונטיים אליי, כבר יש לי יותר אמון בו.
אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי בלוג. אני נכנסת המון לאתרים, ואז אני רואה שהפעם האחרונה שהתקנו אותו הייתה ב-2016. אוטומטית, כל האתר מבחינתי, כבר שום דבר לא אמין בו,
מת,
כי
כן.
לא ידעתי אם הבן אדם עדיין חי אפילו, אז אני כאילו... אז או שתורידו תאריכים, יש אופציה כזאת, או
נכון.
שתדאגו לפחות פעם בחודש להיכנס ולשים משהו עדכני מהחודש האחרון. כי אחרת זה כל כך מוריד מהאמינות ומהרצון בכלל ליצור קשר, כי את אומרת, למה, אף אחד גם ככה לא יענה לי, אם זה מאז לא עודכן.
בדיוק. ובאמת, הטיפ הראשוני שאני אומרת, אם אתם לא תעדכנו את הבלוג, אז פשוט תורידו את התאריך, כי חבל. כנ"ל הנושא של תגובות. אם אני שמה מקום לתגובות ויש לי 0, 0, 0, אז זה מראה עליי משהו. אז עדיף, אם אין לי באמת תגובות, פשוט שלא יהיה את האופציה הזאת. טעות רגע, שנייה, אני רוצה להגיד עוד משהו על אמינות. דיברתי על מידע, דיברתי שאלות נפוצות. עכשיו, שאלות נפוצות זה פונקציה שאנשים אומרים, טוב, צריך עמוד שאלות נפוצות. לא תמיד. יכול להיות שאני ארצה לשים שאלות ספציפיות בעמוד מוצר או שירות ספציפי. יכול להיות שאני אשים עמוד שאלות כלליות, לא עמוד, סליחה. איזשהו אזור של שאלות כלליות בדף הבית או באיזשהו מקום. ויכול להיות שאני אדע מה השאלות הנפוצות, ואני פשוט אדאג לענות עליהן לאורך התוכן שלי באתר. אז זה גם אופציה. מספיק שאני מתייחסת לשאלות, זה כבר עשיתי עבודה.
כאילו, לא כמו פעם שחייבים את העמוד הזה של שאלות תשובות, או... למרות שנגיד יש באתרים מאוד גדולים של אי-קומרס וכאלה, זה מאוד...
לגמרי.
אוקיי, יופי, אהבתי.
לגמרי, אגב, נגיד באי-קומרס, נגיד סביב מדיניות משלוחים, אני הייתי מתייחסת למדיניות משלוחים, ואז קוראת את השאלות ספציפית על המשלוח. או במקום של על המוצר, או על השירות, או אמנת השירות שלנו, לא משנה. שיהיה לי גם שאלות ותשובות. אז זה טעות נוספת.
אני רוצה להוסיף רגע משהו על אמינות. לאלה שבוחרים דרך האתר. יש את הנטייה הזאת לרשום באותיות מאוד 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 קטנות, כל מיני יעזים למיניהם, או בצ'קאוט פתאום להביא לך איזשהו משהו שלא ציפית לו ולא ידעת שהוא יגיע. ואני תמיד אומרת, no, 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 big no. זה לא רק שזה מוריד את הרצון של הלקוח לקנות אחר כך, הוא גם לא יחזור לשם יותר. זאת אומרת, גם אם תהיה האתר האחרון על פני כדור הארץ, הוא ילך לסופר ויקנה מה שהוא רוצה שם, ולא יקנה אצלך יותר, או לא משנה באיזה חנות זה יהיה. כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נסתיר מידע, או נרשום את זה באותיות מאוד קטנות, כמו שתמיד לימדו אותנו, אז לא באמת ישימו לב, או פתאום המשלוח, פתאום הביאו לי יותר יקר מהמוצר עצמו, או לא יודעת מה. זה לא מוסיף לאמינות, להפך, זה בדיוק עושה לנו את התחושת איכסה הזאת, כחוויית לקוח.
לגמרי. אגב, כל הנושא של חנויות, אז משלוחים, כאילו שקיפות לגבי משלוחים ממש יוצרת אמינות. מתי המשלוח יגיע אליי? איך אפשר להחזיר או להחליף את המוצר? כמה זה יעלה לי? כמה זה יעלה לי בתנאים מסוימים, לא משנה מה. קרה לי שקניתי מוצר מחנות, המשלוח הראשוני הגיע אליי בזמן ממש טוב, אחר כך רציתי להחליף, והמשלוח של ההחלפה לקח כמעט שבועיים. וזה כבר אמרתי, אני לא מזמינה משם שוב.
פעם אחרונה.
כן. אז לשים לב לכל הנושא של אמינות, ובאמת החוויה. עכשיו, ספציפית אצל חנויות, אבל זה נכון גם לאתרים מכל סוג, החוויה לא נגמרת ברגע שסיימתי להזמין. החוויה היא ממש עד שאני משתמשת כבר במוצר. כאילו כל דבר לאורך התהליך הזה יכול לפגוע לי בחוויה. אם המוצר הגיע אליי עטוף מאוד יפה, עם איזושהי, יש אנשים שמוסיפים, עסקים שמוסיפים איזה ברכה, או תתייגי אותי, או איזה כיף שהמשלוח שלך הגיע, אני אשמח לשמוע איך היה לך. אני כבר מרגישה שרואים אותי, שמתייחסים אליי, זה הופך את החוויה להרבה יותר טובה. ואז אני ארצה עוד פעם להיכנס לאתר, ועוד פעם להזמין, ועוד פעם לקנות מאותו העסק.
אז על אותו עיקרון, גם הנושא הזה של שירות לקוחות, שאם אני צריכה להחליף, לשאול, משהו לא בסדר, גם זה לא רק הפתקית הזאת, אלא גם איך אני תופסת אותם אחרי זה, שהם לא פתאום נעלמו לי וכאלה. אוקיי, זה דברים ממש ממש חשובים, וגם אמרת בהתחלה על הקטע הזה עם הטלפון, בתחילת השיחה, שרצית להתקשר, אבל בעצם לא היה לך איך ליצור איתם קשר, שזה גם מוסיף לאמינות. זאת אומרת, אם אין לי טלפון, יש לנו, אנחנו חושבים שאנחנו פייסבוק, אוקיי? פייסבוק יכולים להרשות לעצמם להעלים את כל הצורות צור קשר למיניהם, אבל אנחנו לא יכולים. אין לנו את הפריבילגיה הזאת, והאמת שגם כלפי פייסבוק זה גורם להמון טענות ומרמור וכעס, עם כל הכבוד לזה שהן ענקיות כאלה. אז אנחנו אחת וכמה וכמה, אנחנו צריכים להיות קצת יותר להראות, אנחנו פה, מה לעשות? אנחנו, הנה זה הטלפון, צרו איתנו קשר.
לגמרי. אז זה באמת ממש חשוב, וגם חשוב לזכור, לפעמים יש את העניין הזה של איך אני רוצה שייצרו איתי קשר, לעומת איך הלקוחות שלי ירצו ליצור איתי קשר. אני חייבת להתייחס לאיך הם ירצו ליצור איתי קשר.
שזה אומר, למשל.
אז רגע, אני גם מסיים את זה, שאני גם חייבת להתייחס לכמה אפשרויות ליצור איתי קשר. לא לתת רק דרך אחת, כי בטוח אני אפספס משהו. עכשיו, יכול להיות שאני רוצה לקבל פניות רק במייל. בסדר, אבל אני חייבת להנגיש עוד איזושהי דרך, אולי לשים את המייל כהנאה לפעולה הכי מרכזית, אבל כן לאפשר עוד דרך כדי שמי שממש ירצה, יוכל לפנות אליי בדרך אחרת.
כמו וואטסאפ, כמו
טלפון. כן.
Mm-hmm.
עכשיו, אני נגיד, ממש, אני לא יכולה שמתקשרים אליי. כאילו, רוב הסיכויים שאני לא ענה באותו זמן, אני לא עובדת ליד הטלפון שלי, אחר כך אני חוזרת במרוכז, אבל מאוד קשה לי לחזור, וזה תמיד להתחיל לתאם שיחה מחדש. לעומת זאת, אני ממש אוהבת שפונים אליי בוואטסאפ, זה הכי נוח לי, אני זמינה המון, כי הוואטסאפ גם פתוח לי במחשב, אז מאוד קל לי שפונים אליי בוואטסאפ, וזו הנאה לפעולה שאני אדגיש. אבל הטלפון שלי גם מופיע באתר, ויש לי גם את המייל, ויש לי גם טופס, כי אני רוצה לאפשר למי שנוח. ועוד משהו בנושא הזה, זה לחשוב גם על איך נוח למשתמשים שלנו לפנות אלינו, וגם מתי הם יכולים לפנות אלינו. האם הלקוחות שלי ייכנסו אליי לאתר כשהם בעבודה שלהם, במשרד שלהם, ואז אולי הם לא ירימו טלפון, הם ירצו להתכתב על זה? אולי הם ייכנסו אליי לאתר שלי כשיש להם זמן בשבת או בלילה, ואז הם לא ירימו אליי טלפון, ויכול להיות שהם אפילו לא ישאירו לי וואטסאפ, הם ירצו לפנות אליי במייל או בטופס. כמה פניות בטופס שלי אני מקבלת בשעות הכי הזויות שיש. אז הנגשתי את זה כדי שאנשים יוכלו לפנות אליי בכל שעה.
יפה, אהבתי את זה, נכון, רעיון יפה, אוקיי,
תודה.
מה עוד?
אז דיברנו על אמינות, נכנסנו קצת להנאה לפעולה, וזה באמת משהו מאוד חשוב, להבין את הנושא של הנאה לפעולה. עכשיו, זה מתחבר למשהו שדיברנו עליו קודם, שזה האסטרטגיה שלנו. אני רוצה להבין לאן אני רוצה להוביל את הלקוחות שלי. אם אני אוביל אותם פשוט ליצירת קשר, לא עשיתי בזה שום דבר. הם יצרו איתי קשר בשביל מה? אני ארצה ממש שיבינו למה יוצרים איתי קשר. לשיתופי פעולה, לשאלות, לתלונות, למוצר ספציפי. אני רוצה להבין לאן אני שולחת אותם, איפה נמצאת ההנאה לפעולה שלי, ולהניע אותם לכיוון הנכון. אז אחד, תמיד חייבת להיות לי הנאה לפעולה, בכל עמוד, בכל מקום חייבת להיות לי הנאה לפעולה, והנוסחה שלי למיקום הנאה לפעולה צריכה להיות ברגע שיקבלו החלטה, זה הזמן לשים הנאה לפעולה. אם עכשיו קראו משהו, וזה הטקסט השיווקי שהולך להפיל את האסימון שצריך אותי, זה המקום שלי להנאה לפעולה. אז הרבה
אז זה
פעמים
אומר
אנשים...
בעצם שאנחנו לא יכולים לצפות את זה מראש, אנחנו צריכים להיות פשוט all over the place באתר.
כן, אבל לא בצורה מוגזמת.
כן, ברור, ברור.
שם אגב אחת הטעויות היא לשים הנאה לפעולה, דבר ראשון באתר. כאילו
נכנסתי,
יש לזה משפט ראשי, הבית לאימון אישי וקואוצ'ינג והתפתחות בחיים.
צור קשר? אוקיי.
כן, אבל רגע, עוד לא הבנתי מי, כאילו, עם מי אני מדברת בכלל. אז טעות יכולה להיות להניע לפעולה מוקדם מדי או לא בזמן. ראיתי באיזשהו אתר שהיו מלא כפתורים לאורך האתר. דברי איתי, עוד פרטים, קבלי מתנה, לתאום פגישה, לשאלות נוספות, כל מיני כפתורים, וכל הכפתורים הובילו לאותו עמוד, יצירת קשר. עכשיו, אם ביקשתי עוד פרטים, אני לא רוצה ליצור קשר. אם רציתי לשאול שאלה, אני מצפה לראות שיש לי שאלות קיימות. אז גם לחשוב סביב הנאה לפעולה, מה הלקוחות יצפו לראות כשהם ילחצו על הכפתור הזה. ואז גם לנסח אותו בהתאם, ולוודא שהוא עומד באותו קו עם התוצאה שתקרה בלחיצה על הכפתור.
הרבה דברים לחשוב עליהם כשבונים אתר.
המון. בגלל זה אני כאן.
ובצדק, כמו שהתחלנו את השיחה, אמרתי שיש לי, אני מסתובב כבר הרבה זמן עם תחושה שאנשים פשוט עשו וי, וזה
לגמרי.
חבל. כי אתר בסדר, גם אם הוא לא עולה מיליונים היום, כמו שהוא עלה פעם עדיין, זה חתיכת הוצאה. וגם
נכון.
זו הוצאה שכל שנה צריך לשלם עליה, כי אחרת היא פשוט לא
קצת,
תהיה
כן.
באוויר.
נכון.
לא משנה, גם אם זה $100 בשנה, עדיין שילמת על זה, זה שלך,
נכון,
זה נכס.
נכון.
ואני גם תמיד, אני אומרת שאם מחר לא יהיה פייסבוק, כבר גם לא יהיה אינסטגרם ולא יהיה וואטסאפ, כי אין פייסבוק, אז מה נעשה? אתר, זה הבית שלנו, זאת אומרת, זה המקום ש... no matter what, אף אחד לא ייקח לנו אותו. ואפרופו העניין הזה שזה בית, מה ההמלצה שלך? זאת אומרת, אם אני הולכת לבוני אתרים, אז בדרך כלל רובם ממליצים לי לקנות את הדומיין דרכם, ולקנות את האחסון דרכם, אבל אז אחר כך אין לי שום גישה. יפה.
לא, 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 לא.
קיוויתי שתגידי לא.
אוקיי.
כי אני תמיד אומרת את הלא הזה, אבל רציתי לשמוע עוד דעה.
לא, זו הטעות באמת, כאילו, כמה כאב ראש זה מוסיף לי שהלקוחות קונים לעצמם, אבל זה באמת הדבר הכי נכון.
אני שמחה שאת אומרת.
כמות המקרים ששמעתי על סכסוכים עם מי שבנו לי את האתר, על חברות שנעלמות, על... הוא כבר לא עוסק בזה, הוא כבר הסב את העסק שלו למשהו אחר, ויש לו, מחזיק לי בדומיין. סחיטות, כל הנושא של סחיטות בדומיינים, איזה חבל. אז תעשו טובה,
גם
כי
על
זה
האחסון,
שווה את
אתה
ה...
רוצה להעביר את זה אליך, תשלם לי עוד $500, תעשה זה, תשלם לי עוד
כן,
זה.
שהכל יהיה, תהיה לי את הגישה להכל. גישה לדומיין, גישה
לי
לאחסון.
הכוונה, לי כעסק.
לי כעסק, נכון.
כן.
שזה יהיה בידיים שלכם, שאף אחד לא יחזיק לכם את הנכס הזה. דומיין זה ממש כמו כתובת של הבית שלי. זה בדיוק מה שזה אומר. איך אנשים ינבטו אליי. ואחסון זה ארנונה. למה שמישהו אחר יהיה אחראי על הארנונה שלי? זה עוד זכויות בנכס שלי.
אני אומרת שזה משכנתה, אבל בסדר.
משכנתה. אז ממש ממש חשוב שהדברים האלה יהיו אצלכם, וזה שווה, אפילו אם יבקשו עוד כסף על לעשות את זה יחד איתכם, או על לתמוך בכם בקנייה, שווה את זה, כי זה פשוט יחסוך המון המון כסף וכאב ראש בהמשך.
עוד טרנד ששמעתי עליו לא מעט, זה אתר בתוך חוות אתרים, זאת אומרת, עוד אתר שנמצא באתר אחד גדול, שנותנים איזה מתחם קטן.
כאילו יש איזה דומיין,
כן, ואז
הביתה,
נותנים לך כמו,
/יעל.
כן, בדיוק,
אוקיי.
נותנים לך איזה מקום, בתוך מקום, כאילו כמו בתוך איזה קניון, איזה פינה נסתרת כזאת. מה...
נכון. טוב, רציתי לתת דוגמה, ואני לא רוצה לתת דוגמה באמת. אז יש כל מיני כרטיסי ביקור דיגיטליים, או לבנות איזשהו דף עסק בתוך משהו. זה כאילו נחמד, זה אחלה רעיון, תודה שאתם נותנים לי את הדבר הזה, אבל בסוף אם אני אגדל, בטח אם כבר הובלתי הרבה אנשים למקום הזה, ובאיזשהו שלב אני אחליט להתפתח ולבנות משהו משלי, פשוט חבל על הזמן שלי. כאילו, אני אצטרך לבנות הכל מחדש, אני אשלח אנשים לקישור לא פעיל כבר, כי הרי ברגע שאני אפסיק לעבוד איתם, אז כבר לא יהיה לי לינק ולא קישור ולא שום דבר. עדיף באמת להשקיע בדומיין אישי שלי. וזה אגב, יש את הדבר הזה של גוגל מיי ביזנס, של לבנות אתר על המערכת של גוגל. מעבר לזה שזה אתרים בין המכוערים שראיתי, סליחה גוגל, הם לא יושבים על דומיין אישי. ואז מספיק שאני, אוקיי, גדלתי ואני עברתי למשהו אחר, אי אפשר להוריד את הדבר הזה מהרשת. וזאת תהיה התוצאה הראשונה בגוגל, וככה אנשים יראו אותי. פשוט חבל, לא, אפילו לא להתחיל עם הדבר הזה. באמת חבל. והייתה לי עוד טעות. טעות אחרונה ונראה לי חמורה. כדי שאתר יצליח, צריכה להתקיים המשוואה הבאה. גם כניסות אל האתר, כי הרי אני צריכה שאנשים יכירו אותי, יחשפו אליי כדי שהם יבצעו פעולות באתר, ואחרי שהם נכנסים, בעצם מה קורה איתם? האם האנשים שנכנסו לי לאתר ביצעו איזושהי פעולה? אז שני החלקים האלה חייבים להתקיים כדי שתהיה לי הצלחה. כניסה ואז פעולה. ופה הרבה פעמים אנשים נופלים, עסקים נופלים, כי לא משווקים את האתר. בניתי אתר, סיימתי לבנות אותו, וזהו, כאילו, איפה הכסף? אז יש איזו מחשבה כזאת שבניתי אתר, מעכשיו אני אהיה עשירה ויפנו אליי מלא.
או שכולם יכירו אותי ברחוב כבר, יצעקו לי, היי, אני ראיתי את האתר שלך, אני מכירה אותך.
אז זה לא קורה, זה גם לא יכול לקרות. כי זה בדיוק כמו שאם עכשיו אני אבנה חנות בדימונה, רק מי שיהיה בדימונה וייכנס לחנות הזאת ויראה אותה, יוכל להגיע אליה, אבל אנשים אחרים בכלל לא ידעו שהיא קיימת.
גם אם תהיה רק ברחוב הראשי, כי אחרת גם את זה אף אחד לא יראה.
כן. אז אנחנו נרצה גם לשווק את האתר. עכשיו, יש מלא דרכים באמת לשווק את האתר בחינם, וגם להפיץ, ולהוסיף אותו לחתימה במייל, ולהוסיף אותו לביו באינסטגרם, ולפרופיל בפייסבוק. יש לנו מלא דרכים, אבל גם לראות מה אפשר לעשות, איזושהי פעילות יזומה שאפשר לעשות כדי להוביל אנשים לשם. כתבתי מאמרים מעולה, להשתמש בהם. אני היום כל הכוח שלי שעובר צילומי תדמית, מקבל את הלינק למאמר שלי. אני רוצה שיהיו לי כניסות לאתר. לקוחות ששואלים אותי על השירות שלי, אני שולחת להם לינק עם העמוד הספציפי של אותו שירות. אני לא סתם בניתי את זה, לא סתם הנגשתי את כל המידע. וככה, למרות שאני מתחילה בקטן, ואני שולחת את זה לאנשים שכבר מכירים אותי, זה עוזר לגוגל להבין שזה אתר עם חיים ואתר שנכנסים אליו. אז ככה זה בתור התחלה, בהמשך אפשר להשקיע בקידום אורגני, אפשר להשקיע בקידום ממומן, אבל להניע אל האתר שלי.
ואז זה בעצם גם חושף את המותג שלי לעוד אנשים, וגם יכולים לגמרי. להכיר אותי בצורה הרבה יותר... אוקיי, אז אם ככה אנחנו נסכם את זה, אז דבר ראשון זה להגדיר מה אני מצפה בכלל, מה אני רוצה, זה להכיר את עצמי, את העסק, את הלקוחות שלי, ממש את כל הדברים האלה, פשוט לאפיין מה אני רוצה שיקרה שם. ואז אחר כך רק מתחילים את התהליך של לצאת החוצה ולבנות, בין אם זה על ידי מישהו אחר, אם זה באופן אישי. את בונה את האתר עצמו, או שאת רק עושה את האפיון?
אני גם מלווה אנשים בבניית האתר שלהם, כן.
ובעצם האפיון זה החלק היותר משמעותי, נכון? זאת אומרת, זה החלק ה...
כן, אם מגיעים אליי רק כדי שאני אבנה אתר... כי אפיינתי לבד, או כי ברור, אני רוצה אתר כזה, אז אני לא עובדת ככה.
ורוב העסקים, שגם אני מכירה, זה עובדים קודם כל רק בבנייה, וקצת מפספסים, כי האפיון הם מביאים איזשהו שטנץ קבוע, אז גם זה אני נורא חשוב לי להגיד, שלהיזהר מזה, כי אין כזה דבר שטנץ קבוע, אין, לא יכול להיות.
זה גם שטנץ קבוע, אבל לפעמים יש את באמת את העניין הזה של בואי נאפיין, בואי תגידי לי מה את רוצה, ואז אני אבנה לך את האתר. אבל את תצטרכי להגיד לי איזה עמודים את צריכה, איזה כותרות את תרצי לתת לדברים, מה תרצי שיהיה באתר.
ורוב
והרבה פעמים
האנשים לא
עסקים
יודעים
לא
את זה.
יודעים, כן, לא יודעים או לא מסתכלים בכלל על ה... טוב, אני רוצה שיהיה כתוב עליי ועל העסק שלי. אחלה. זה כאילו, זו נקודת הפתיחה. וצריך פה לפצח ולעשות עבודת אפיון, על מה באמת באמת אני רוצה וצריכה.
אז אם ככה לקראת סיום, איזה שאלה כל אחד ששמע את הפרק הזה יכול לצאת עם ה... ככה שיהיה לו לסופש לחשוב על זה לגבי האתר שלו, שכבר יש לו או שיהיה לו, ככה ייקח אותו צעד אחד קדימה.
וואו, התקלת אותי. רגע. אני חושבת שאם יש לי אתר, או אם יש לכם אתר, אז לשאול האם האתר משרת אותי, ואז השאלה הבאה זה, מה אפשר לעשות כדי שהוא ישרת אותי יותר? אני, פרסנו פה הרבה דברים שאפשר לעשות. ואם אין לי אתר, אז לשאול איך האתר שיהיה לי יוכל לשרת אותי.
ואז בעצם כל הדרכים שאמרת, לצאת מתוך נקודת הנחה, מה נכון כרגע לעסק שלי. מה יהיה
בדיוק.
בעוד 5 שנים, אנחנו נחשוב על זה אחר כך. וואו, אני יודעת שאני יצאתי באופן אישי עם הרבה כיווני מחשבה. אני רק אשאל ככה לסיום, כי חשוב לי גם לדעת, איך, נגיד שיש לי כבר אתר, ופחות או יותר כיוונתי אותו לכיוון הנכון, יש דרכים להגדיל מחירות ממנו?
מלא דרכים. בסוף זה חלק, יש לי שירות שנקרא שיפור יחס המרה, שבו עובדים על אתר קיים ועושים שינויים. עכשיו, ניסיתי לחשוב איך אני באמת מנגישה את זה. אני חשבתי על קורס דיגיטלי או כל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי, אבל זה כל כך משתנה, כי יש עסקים שהשיפור שלהם יהיה דרך זה שהם יוסיפו עוד אמינות לאתר. יהיו עסקים שהשיפור שלהם משתנה כי הם פשוט ישווקו יותר. יהיו עסקים שצריכים ממש לשכתב את כל האתר כי הוא פשוט לא רלוונטי להם. לעצב מחדש, להוסיף דבר, כאילו, קשה לי להגיד דבר אחד, אבל אני כן אגיד שבחלק מהטעויות שדיברנו עליהם, זה משהו שממש אפשר לקחת ולהסתכל איפה האתר שלי נמצא במסגרת הטעות, ואיפה עשיתי, איפה כן עשיתי את זה, ואיפה יש לי עוד מה להשתפר.
זאת אומרת, להסתכל עליו במבט של הלקוח שלי, כאילו לבוא מצד אחר, לא מתוך הנעליים שלי של מה חשבתי, דמיינתי ורציתי לעשות ממנו, אלא איך הלקוח שלי חווה אותו, רואה אותו, מרגיש אותו, ומה יעזור לו לקבל את ההחלטה בסופו של דבר להשתמש בשירותים
אפילו
שלי.
יותר אפילו יותר מזה, גם לא רק שאני אסתכל על האתר, כאילו ממש לדבר עם לקוח או לקוחה שלי, שהם יסתכלו ויגידו לי מה דעתם. כי לפעמים אנחנו נפרסם את האתר שלנו, ואז, טוב, אחותי, מה את אומרת? או לדבר עם חברה טובה, מה דעתך על האתר שלי? אה, וואו, יפה, כל הכבוד.
כן,
לא מעניין אותי שהאתר שלי יפה.
בדיוק.
ופה הרבה פעמים עולה השאלה של מה יותר טוב, עיצוב התוכן, מה יותר חשוב, עיצוב התוכן. אז יש לי איזו תשובה חד משמעית לגבי זה, של עיצוב פותח, עיצוב הוא הדלת בעצם, כאילו ככה אנשים ירצו לפתוח את הדלת ולהיכנס, והתוכן יגרום לי להישאר בחדר. אז התוכן זה מה שישאיר את האנשים ויגרום להם לפנות אליי.
גם אמרת נקודה נכונה לשאול אנשים אחרים, אז אני גם תמיד אומרת שאם בניתי את האתר, לתת למישהו אחר, לא משנה אם זה לקוח או לא, אבל לתת למישהו אחר לעבוד עליו, בלי שאני, יש לנו נטייה, אם בנינו אתר נורא להתלהב ממנו ולהתאהב בו, ואז להביא את כל המשפחה ולהגיד להם, הנה תלחץ פה, תלחץ פה, תראה איך זה מוביל אותך לשם, זה, ואז זה בעצם חוטא למטרה, כי אז אנחנו לא באמת רואים אם הם הבינו איפה צריך ללחוץ, או הם הבינו לאן זה אמור להוביל אותם, או הבינו מה בכלל אנחנו רוצים מהם. אז תמיד אני אומרת, תשבו בתור כמו איזה זבוב על הקיר כזה, תנו לאנשים שאתם לא מכירים אפילו לשחק עם האתר, לראות איפה הם מתקשים. זה מאוד קל לראות אחר כך שהם הסתבכו עם הכפתור, הם לא ידעו לאן הם הולכים להגיע, שהטקסט לא היה להם ברור. אז יש לנו ככה נטייה להגיד של, וואי, בניתי, איזה יופי, איזה מגניב, אני מאוהבת בו, אבל לא אני צריכה לאהוב את האתר שלי. כן, אני צריכה
נכון.
ליהנות ממנו, אבל מי שצריך להתאהב בו זה הלקוח בסופו של דבר. ומה
כן.
שיש לי להגיד שמה.
זה מה שאמרת עכשיו, זה חלק מבדיקות בממש חוויית משתמש, זה מבדקי שמישות. שאחרי שמעלים מערכת, אז לראות איך המשתמשים מסתכלים עליה, בדממה, לשבת, רק להסתכל, רק להקשיב, ולא להגיד כלום. מין תסתדרו. אז
אבל זה לא קורה, כי תמיד יש את המישהו הזה שקופץ לך מעבר לזה, ואומר לך, לא, לא, תלחץ פה, תלחץ פה, זה אני פה, אני
נכון.
בניתי את זה, אני יודע. אז לא,
לגמרי.
תימנעו מזה.
כן.
תנו לאנשים אחרים. וואו,
וגם
יעל.
לקחת ביקורת. לקחת
נכון.
ביקורת. אנשים אמרו לי משהו על האתר שלי. תקשיבי, מאז שבניתי את האתר של עצמי, וואו, כמה ביקורות אני מקבלת עליו. כל הזמן אני לומדת על עוד משהו לחדד ועוד משהו לדייק. כי בסוף נקודת המבט שלי היא רק שלי. ואני יכולה ללמוד ולהשתפר רק אם אני אקשיב ללקוחות שלי.
זה
אז
לא
כן, גם
אישי,
לצד זה...
אלא זה מקצועי לחלוטין, וזה רק כדי
בדיוק.
לשפר את זה.
לצד זה, אנשים גם אומרים לי שבזכות האתר שלי פנו אליי בסוף, ואני הייתי נגישה, ובסדר. אבל גם אמרו לי, כל מיני נתנו לי שיקופים, על זה שפה זה לא היה מספיק ברור, או פה היה חסר להם מידע. ואז אני מבינה איפה אני יכולה לשפר אפילו עוד יותר.
איזה מגניב. יפה. וואו, יעל, עשית לי המון שכל בראש, מה שנקרא, לגבי
איזה כיף.
האתרים. אני באמת מקווה שעוד אנשים ישמעו ויבינו ויפנימו לא ישאירו את זה בתור פיל לבן כזה שהשקיעו בו כסף,
הלוואי.
אלא שיעשה קצת את העבודה שלו. ואם רוצים להשתמש בשירותייך, איפה מוצאים אותך?
אז באתר שלי, בעיקר, יעל בן
שהוא?
מיור, יעל בן מיור בגוגל, ואני
בעברית,
הראשונה ב...
באנגלית?
באנגלית תגיעי כנראה לפייסבוק שלי, אבל זה יעל בן מיור בגוגל, או אל מקף האתר COAL, יותר קל לחפש בגוגל יעל בן מיור, וגם בפייסבוק שלי, יעל בן מיור, באנגלית תגיעו לפרופיל שלי, בעברית תגיעו לדף העסקי, אז אני נמצאת, משתדלת להיות בכמה ערוצים.
איזה כיף. אז תודה רבה שהגעת ושיתפת אותנו מהידע שלך. ויאללה, נחזיק אצבעות שאנשים עכשיו ילמדו מזה משהו.
הלוואי, איזה כיף. וכמובן אפשר לשאול אותי, כאילו אם משהו העלה איזשהו ספק או שאלה או משהו, אז אפשר בכיף, אני מאוד אוהבת ששואלים אותי שאלות ומתייעצים איתי, אז באמת באמת בכיף ובשמחה.
את זמינה גם בפייסבוק, נכון? זאת אומרת, את נוכחת שמה ואפשר לשאול אותך
כן.
שמה וכאלה. יופי. אז מעולה ווואו. המון המון תודה רבה שבאת,
בכיף.
ויאללה, שיהיה לכולנו בהצלחה עם האתרים שלנו.
כן, אמן, ויום קסום.